בוקר טוב לכולם, אתם ב-103 FM, איתי מיכל דליות, כמדי יום שישי בין 10-12. עורכת ומפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, עידו טבת, אחיעד לוק ורעות מתתיהו ארגון, ומי שאחראי על השידור הוא איציק אהרון. אתם מתקשרים אלינו ומתקשרות אלינו בטלפון 0552-103-103 ובוואטסאפ 054-70-103-70. זה עוד יום שישי, החגים מתדפקים מלפנים ומאחור, חופשות, שוב יציאה משגרה, חולים, עדיין מילואים רבים קשים, למרות שכבר לא כל כך מדברים על זה, אבל זה עדיין מאוד קיים. ואנחנו פה ננסה לשמור על איזשהו סדר ומענה, והנה השעתיים הקרובות מוקדשות לכם, לשאלות שלכם. אני מקווה שאני אצליח לעזור כמה שיותר. אז נתחיל כבר בשיחת הטלפון הראשונה. שלום.
בוקר טוב מיכל, מה שלומך?
שלום, בוקר טוב, אני בסדר, תודה.
רציתי לשאול, בעיקרון היה לי שאלה אחרת, אבל בעקבות משהו שהתעורר, אז זה כבר שאלה על שאלה.
טוב.
הבת שלי התחילה גן חדש.
בת כמה?
בת עוד מעט 4.
אוקיי.
והיא מתקשה בדיבור, זה גן שפה, היא לא מדברת כמו כל בנות גילה. עכשיו רשמנו אותה לגן, ועם המון חששות, כי היא גם הכי קטנה בגן.
אבל רגע, אז רגע, אבאלה. עכשיו היא התחילה גן חדש שהוא גן שפתי.
נכון.
זאת אומרת, כל הנושא של הפיגור בהתפתחות השפה שלה, בעיקר בא לידי ביטוי בשנה שעברה, נכון? עכשיו, נכון, אוקיי.
עכשיו, המון חששות, היא הכי קטנה בשנה, מהילד השני הכי קטן בגן.
אוקיי.
המון חששות, עכשיו, ביום הראשון, שאלתי אותה איך היה בגן, לא כיף. למה לא כיף? הילדים עשו לי ככה, והמורה עשתה לי כואב. ככה היא אמרה.
אוקיי.
עכשיו, ניסיתי לברר, ניסיתי, והיא נתנה את השם של המורה משנה שעברה.
אוי, מתוקונת. איי, איי, איי.
היא אומרת, המורה, סתם נגיד, המורה שולה עשתה לי כואב. עכשיו, אין לה מורה שולה, יש לה מורה אחרת. וניסיתי להבין, ודיברתי איתה על זה כמה פעמים, והיא אומרת ש... היא אמרה לה ללכת החוצה, לא בדיוק הצלחתי להבין אם היא אמרה, אם הגננת אמרה לה ללכת החוצה.
או היא אמרה לה, הגננת. כן, כן, כן.
והיא חזרה על זה, עשתה לי כואב, עשתה לי כואב. טוב, אמרתי לה, כל הכבוד שאת מספרת, כל הכבוד שזה, וחיכיתי כמה שעות, אחרי כמה שעות שאלתי אותה עוד פעם, והיא פתאום לא קרה כלום. מי עשה לך כואב? אף אחד.
אף אחד.
אף אחד לא עשו לי כואב, לפני זה הצביע על הרגל, על איזה פצע שהיה לה, זה לא נראה כל כך פצע של מכות, זה נראה יותר נפילה קטנה כזאת.
אתה יכול רק...
היא חזרה על זה, ואחרי כמה שעות היא פשוט...
עברה עלה.
אחרי כמה ימים, איך היה בגן, היה כיף. אמא שלה הלכה, ראתה שהיא כאילו משתלבת, שהיא בריכוז, היא כאילו סוג של הכוכבת שם וזה. אני באמת לא יודע איך לגשת לזה, מצד אחד היא אומרת, מצד שני האמא אומרת, כאילו היא מדברת על גננת אחרת, היא מבלבלת בשמות.
אז בוא תראה, אני אגיד לך איפה הטעות. ואתם כולכם הורים, תקשיבו לזה, במיוחד עם הילדים הצעירים שלכם. הטעות היא בשאלות. אחד, איך היה בגן? ושתיים, למה? אלו שתי שאלות לדעתי ממש לא נכונות. ואני אגיד לך גם למה. קודם כל, אם הכל בסדר, הם לא ממש זוכרים. וגם הם אומרים כיף, מה זה אומר לי? וגם אם אני רואה שהוא עצוב, אז רגע, אני לא מאמין לו, אז למה הוא אמר לי כיף? זה כמו שאתה תחזור מהעבודה, וישאלו אותך איך היה בעבודה, אז תגיד, אני יודע, בסדר. אותו דבר. זאת אומרת, השאלה איך היה בגן, או שהיא שמה את הילד באיזשהו מקום שהוא לא יודע בדיוק מה לענות, כי זה היה, כי זה נגמר, או שהוא מספר בדיוק את החוויה האחרונה שהייתה 5 דקות לפני שהגעתם, יכול להיות שהיו 6 שעות מדהימות, ועשר דקות לפני שבאתם, איזה ילד דחף אותו, או הוא איבד את המוצץ, או הוא הייתה צריכה פיפי, והיא לא רצה ללכת לשירותים. אז זאת תהיה החוויה שלי לספר לך. ככה זה ילדים. חיים כאן ועכשיו וכרגע. לא לפני מה שהיה לפני 3-4-5 שעות, וגם לא מה שיהיה מחר, עוד רגע. עכשיו. אז א', זה כבר שאלה טריקית. שתיים, הרבה פעמים, וזה מה שעשתה הבת שלך בהתחלה, במיוחד בלמה, הרבה פעמים, זה כאילו אנחנו מפילים אותם בפח. זאת אומרת, צריכים להבין, ילדים נורא רוצים שנהיה קשובים אליהם ונשים אליהם לב ונתעסק איתם ונקרקר סביבם, ויכול להיות שהם קלטו שאמא או אבא או שניהם דואגים לי, ואז הילדים משתמשים באופן לא מודע ולא במזיד, משתמשים בטקטיקה של להדאיג את ההורים, כי זה גורם להורים לקרקר סביבם. ואז היא תגיד לא כיף, ואז אומרים לה למה, מה היה, ואז היא גם המציאה הסיפור, למה, מה היה, וגם אם באמת היה לה לא כיף, הם לא תמיד יודעים להגיד למה. מה היא תגיד, הייתי מתוסכלת, הרגשתי בודדה, אני עוד לא מרגישה שייכת, מה בדיוק היא תגיד? אז או שהם לא יודעים להגיד, או שהם יגידו ככה, זה כמו ילד שחוזר מבית ספר, שואלים אותו איך היה, דרק, למה? כי המורה מעצבנת. עכשיו, מה? מי? מה היה? מה קרה? מה עם הרגשות שהביאו לזה? מה היה האירוע שקדם לרגשות? את זה הם לא אומרים, את זה הם לא מספרים, כי הם ילדים. ואני חוזרת ואומרת לך שוב, השאלות לא נכונות, ואני אגיד לך בדיוק מה לעשות שאתה עושה, ולהפסיק לדאוג. הילדה שלך מסתדרת מעולה, ואשתך עשתה בדיוק את מה שאני הייתי עושה אם הייתי במקומה, היא עשתה עבודת בילוש, ובעבודת בילוש היא ראתה באופן אמיתי וטבעי את הבת שלך משתלבת, שזה נפלא. אז למה אתה ממשיך לדאוג? ועוד גם מזין את הדאגות שלך.
אמירה מדיגה.
לא, זה לא אמירה מדיגה. זה אמורה ילדית.
אומרת שהמורה עושה לה כואב.
אבל זה לא אמירה מדיגה. כי אנחנו לא מספיק מבינים מה קורה לילדים. כשילד אומר, המורה עשתה לי כואב, וילדים גם לפעמים אומרים, המורה הרביצה לי, היא אפילו לא נגעה בהם. זה לפעמים כשבא המבוגר, המורה או הגננת, מתקרבת אל הילדה ואומרת לה, נגיד בטון כועס, אבל אני ממש לא מרשה לקרוא את הניירות. מבחינת הילדה, יש בזה משהו כל כך לא נעים, ולפעמים אפילו טיפה מאיים, שבשפה של הילדים זה הרביץ לי ועשתה לי כואב. והמורה אפילו לא הניחה עליה אצבע.
אז איך בכל זאת אני אמור, בעולם המשוגע שלנו, שאת שומעת סיפורים בחדשות כל יום שני וחמישי,
איך לדעת?
אני אמור להבדיל בין המצאה לבין סיפור, למעט סימנים, שזה ברור.
אז אני אגיד לך, אחד, קודם כל לראות אם אתה רואה אצל הילדה, והשבועיים הראשונים זה שבועיים של הסתגלות, אם עוד לא מדדים. אבל אחר כך להסתכל ולראות ולהבין, וגם הגננות המתעללות בשבועיים הראשונים עוד מחזיקות מעמד לדעתי. אחר כך העבודה מחרפנת אותן. אבל לראות סממנים של ילד שאכל טוב הפסיק לאכול, ילד שאף פעם לא היה אכלן, פתאום אוכל כל היום, ילדים שמתעוררים בלילה לפעמים מתוך חלומות, אתה רואה איזשהו מבט עיניים, אתה מתקרב ופתאום הילדה נסוגה אחורנית כי היא נבהלת, אתה מחפש מין סממנים כאלה שאומרים, מה קורה, מה קרה לילד? ולכן אני גם אומרת, לא, בשבועיים הראשונים. איך אפשר לצפות מילדה בת 4, שנכנסת למקום זר, חדש, לא מוכר, לשאול אותה איך היה בגן, ולצפות שתגיד שהיה כיף? איך יכול להיות? איך יכול להיות? היום הראשון שלנו בעבודה, כשאנחנו בני 30 ו-40, לא יכול להיות יום של כיף. זה יום של בדיקות והתנסויות וחששות וחוסר תחושת שייכות והרגשת זרות. איך? מה אני כבר מפילה עליה ציפייה שיהיה לה כיף?
ולגבי זה, כי זה בעיקרון השאלה המרכזית שהייתה לי פשוט, בעקבות הנסיבות זה... זה השתנה, לגבי זה שהיא הכי קטנה בגן שפה,
אז מה? יש בזה גם יתרונות, כמו כל דבר,
זה של שנה,
כן, תראה, כמו כל דבר, שמע, יש לי ילד שנולד בדצמבר, ויש לי ילד שנולד בינואר, שניהם באותו שנתון, יש ביניהם שנה הבדל, והם באותה כיתה. אז זה אחד, אבל יותר מזה, כמו בכל דבר בחיים, יש לזה גם יתרונות וגם חסרונות. יש יתרונות מאוד גדולים להיות קטנה, שהגדולים מושכים אותך למעלה. הסיפורים מעניינים, האוצר המילים יותר טוב, הצורך להתגבר על הרגשות, לבסט אותם, זה מאלץ אותה בעצם להתבגר. מעולה! זה מושך למעלה. החיסרון עלול להיות שדווקא הילדים, נקרא לזה פחות מוצלחים או פחות נחמדים, ודווקא בגלל שהם גדולים וקריזמטיים ודומיננטיים יסחבו אותה למטה. אז אנחנו צריכים לשים לב לדבר הזה. אבל בטח לא מראש לדאוג. למה לדאוג? יש ילדים שהכי מתאים להם להיות הכי קטן בין הגדולים, כי הקטנים לא מעניינים אותם, כי הם בשלים או הם חכמים או הם יצירתיים וממזרים, אין להם מה לעשות עם הקטנים. הם באופן טבעי משחקים עם הגדולים. אתה לפעמים רואה את זה גם בבית, הבן השני משחק עם החברים של אחיו הגדול. אוקיי? זאת אומרת, זה שהיא צעירה כמעט בשנה מהילד הכי קטן, לא, אז מה? עובדה שהיא נמצאה מתאימה, וזה יכול להיות שזה יעשה לה טוב. אבל אני כן רוצה להגיד לך, מה כן לשאול את הילדה, ואיך כן להראות התעניינות. קודם כל, כשאוספים אותה, ומדברים איתה, קודם כל לא שואלים ילדים למה. כי ילדים אין להם רמה של מודעות, והם לא יודעים להגיד לנו למה. למה אני עצוב? כי הוא הרביץ לי. כשהוא בכלל לא הרביץ לו. או אולי כן, הוא הרביץ לו. אבל רגע, מתברר שלפני כן הבן שלי קרא לו את הדברים. אתה מבין? ולכן הוא דחף אותו. זאת אומרת, למה היא לא, היא לא המילה הנכונה, במיוחד שילדים לא יודעים להסביר כי זה יושב על רגשות. הם לא יודעים להגיד, אני מתוסכל, לא שמו לב לב, פנו אליי אחרון, הרגשתי זרה, אף אחד לא ניגש, ניגשתי לילד והוא לא רצה לענות לי. הם לא יודעים להגיד את זה בגיל 4. ואז הם ימציאו, הם פשוט ימציאו תשובה, והיא המציאה. היא המציאה תשובה שהגננת הקודמת עשה לה כואב. עכשיו, אולי הגננת הזאת הרזיקה אותה ואמרה לה, בוי בוי לא, זה הזמן להיכנס, אני לא מרשה להיות בחצר. ומבחינת הילדה זה נתפס כמשהו נורא לא נעים, כי זר לה והיא חדשה וזה, ובילדה בקטנה בת 4 עם אוצר מילים מסוים ועם קושי שפתי, יכול להיות שכשהיא מרגישה לא נעים או קצת נאוימת או קצת קטנה, היא אומרת, עשה לי כואב. שפה של ילדים. עכשיו, מה כן? כן, להראות התעניינות, בהחלט. זה לא לבוא ולשאול איך היה. זה להגיד, מה שיחקתם היום בגן? כי ראיתי בגן המון פינות משחק. הבנת? לא, איך היה. איך היה זה משהו כזה כוללני. אם אני אחזור מאיזשהו מקום, ישאלו אותי איך היה, אני אגיד, בסדר. אתה מבין? זה לא שאלה ששואלים ילדים. שואלים יורדים לרצולוציות הרבה יותר קטנות. ואיזה סיפור הגננת סיפרה לכם היום? ואהבת את הסיפור הזה? ותגידי, כל הילדים יושבים בשקט בריכוז? מה, לא? יא. איך קוראים לילד שמפריע? את זוכרת? ואיך את מרגישה שהוא מפריע? זה שאלות של ילדים, אתה מבין?
כן.
לא דברים כללים כמו איך היה, או אתה נכנס לאיזה חדר ואתה שואל נעים שם? איזה מין שאלה הזאת נעים שם? יותר להגיד כמה אנשים, האם יש רעש, מדברים בשקט, צועקים, נשים וגברים יושבים ביחד, מורבבים או לא מורבבים. זאת אומרת, אתה מבין? גם לילדים, תדמיין לעצמך את סדר היום שלה בגן, ומתוך זה תוציא שאלות. וכשהיא אומרת משהו ואתה רוצה להבין מה יש מאחורי זה, למשל, שיחקת ובאיזה פינה שיחקת, והיא תגיד, לא שיחקתי בכלל. תגיד לה, אוי, מה? אז מה עשית? אז ישבתי, איפה ישבת? בפינת ספר, מה ועוצת ספרים? לא, לא רציתי. ומה עשו הילדים האחרים? באו. ומישהו בא ואמר לך לבוא לשחק איתו? כן, אבל אני לא רציתי. אתה מבין מה אני עושה כאן? כל הזמן דברים שהם סיפור, שהם תיאור, לא תשובות כלליות כמו איך היה, וגם לא למה. כי הם לא יודעים להגיד למה, אלא ללכת במסביבים. אז איך היה? אז איך הרגשת? אז מה הם עשו? אז מה אפשר לעשות בפעם הבאה? אוקיי? אז את רוצה לספר לאמא עוד משהו? כל מיני כאלה. אבל אני חושבת שהקטנה המתוקה והחכמה שלך קולטת אותך דואג, והיא מזינה את הדאגה שלך על ידי סיפורי סבתא. שים לב לזה. הילדה קשה לה, אין לי ספק בכלל.
דווקא בבית אני שם לב שהיא מאוד אמינה. היא הרבה פעמים...
אבל גם בחוץ, אבל גם...
יש לך קטן, הרבה פעמים מרביצה לו, והרבה פעמים היא לא מרביצה לו, והרבה פעמים אני רואה מהצד, ושהיא כן מרביצה לו, גם אם היא לא קלטה שקלטתי, אני שואל אותה...
מה קרה?
למה הוא בוכה, והיא אומרת, עשיתי לו כואב. ושהיא לא מרביצה לו, היא אומרת, לא עשיתי לו כואב.
הבנתי.
שהוא בוכה כאילו סתם... מאיזה סיבה אחרת.
עכשיו תראה, זה שהיא באה והיא אמרה שהגננת הקודמת כאילו עשתה לה כואב, זה לא שהיא לא אמינה. ילדים לא משקרים, ילדים פשוט לא אומרים את האמת, או ילדים מספרים סיפורים שלדעתם ישרתו אותם. וסיפור שמשרת ילד זה סיפור שגורם להורים להתעסק איתו, לדבר איתו, לדאוג לו. סיפור שמשרת ילד זה סיפור שגורם להורים לכעוס עליו, כי אז הילד מרגיש מנצח, מצליח להכעיס את ההורים. ילדים הם אינטרסנטים, אבל הם אינטרסנטים תמימים. ואם היא באה וסיפרה והיא אומרת לא היה כיף, תאמין לה. באותו רגע הייתי אומרת, נו, בגלל שאת חדשה, אבל אני סומך עלייך, אני יודע שעוד כמה ימים, כן יהיה לך כיף. הבנת? במקום להגיד, אוי, 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 זה מלבה את המשך הסיפורים של הקטנה. במקום שאני עודד אותה, אני מתמסרת לקושי שלה. אתה מבין? במקום שאני אוציא אותה מזה החוצה. וגם למה, למה הוא בוכה, אולי זה סיפור אחר. אני רוצה לספר לך סיפור על למה הוא בוכה. תקשיבו כולכם, סיפור מדהים, אמיתי, אמיתי, אמיתי. אחת מהתלמידות שלי, אתם בטח יודעים, אני הרי יש לי תוכנית להכשרת יועצות משפחה, והשנה החדשה יוצאת גם באוקטובר, אז אחת התלמידות שלי מספרת לי, היא הייתה מדברת הרבה מאוד עם הבן שלה, ונולד התינוק, והיא הייתה משתפת אותו. וואי, איך אני יכולה לסמוך עליך, כמה אתה עוזר לי, אתה יודע מה הוא צריך. וואי, תינוק בוכה, למה הוא בוכה, מה לדעתך? ואתה אומרת לו, לפעמים הוא רעב, אולי חיתול רטוב, בוא נבדוק כמו זה. אחרי זה כמה חודשים, מלש התינוק היה בן איזה 4 חודשים או משהו כזה, הוא בכה, 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 והיא לא הצליחה להרגיע אותו. לא, לא, לא מצאה מה קורה שם. אז היא באה אל הקטן, ובאופן טבעי, והיא אומרת לו, נו, מה אתה אומר? אני לא מצליחה להרגיע את התינוק, למה לדעתך הוא בוכה? כי החלפתי לו חיתול והוא יבש, נתתי לו לאכול ואני יודעת שהוא לא רעב, ובדקתי, אני לא רואה שמשהו כואב לו. אז הוא מסתכל עליה, כולו היה, עוד לא היה בן 4, הגדול. כן, גדול העיני. הוא אומר לה, אני לא יודעת, אמא, אני לא יודע, אני לא יודע. והוא הלך לעצמו לשחק לו בלגו. אחרי 20 דקות הוא יוצא מהלגו, הוא בא לאמא שלו, יתה במטבח, הוא בא לאמא שלו ואומר לו, אמא, אני יודע למה יוני בוכה. אומרת לו, כן, באמת? למה לדעתך הוא בכה אז? אז הוא אומר, תקשיב טוב. אז הוא אומר לה, אולי הוא חלם שנולד לו אח.
הבנתי.
תראה, ילדים מדברים את עולמם, ילדים מדברים את עצמם, וילדים עושים כל מיני דברים, גם אמיתיים, אבל גם כשהיא אמרה, נורית עשתה לי כואב, היא לא שקרה. בעיניה היא לא שקרה. משהו היה שם, וכאן אולי התבלבלה בשמות, שגרם לה אי נוחות, והיא קרא לזה, עשתה לי כואב. אני די בטוחה שהגננת בשבוע הראשון לא עשתה כואב לאף ילד. תחזק אותה, תעודד אותה, אל תחטט
בקש... למה נגיד אחרי כמה שעות שאני שואל אותה שוב, אז היא אומרת, לא קרה כלום?
כי היא כבר לא זוכרת, כי היא ילדה קטנה, כי המוח שלה הוא כמו פלסטלין.
אבל זה גם לא היה באותו יום, אני שאלתי אותה כאילו בשבת, היא הלכה לגן בן נגיד בחמישי, שאלתי אותה יומיים אחרי זה.
אוקיי.
זה לא היה באותו יום, שאלתי אותה יומיים
אחרי זה. אבל זה רק מראה לך.
היא סיפרה לי שהגננת...
עשתה לה כואב, זה רק מראה לך שהמציאה סיפור. אבל יכול להיות שהמציאה סיפור מתוך עולם הרגשות האמיתי שלה. יכול להיות. אבל זה לא היה גננת שעשתה לה כואב. בוא נגיד, תפסה אותה חזק ביד, או דחפה אותה. באמת אנחנו חייבים להבין שזה לא יכול להיות בשבוע הראשון של הלימודים, רבק. אוקיי, שנייה, גם הגננת עוד רוצה למצוא חן, לאט לאט, הרבה ילדים בוכים, זה יותר חיבוקים ונשיקות, זה יוצר שוחד קטן, זה יותר דברים אחרים, רגע, קשה לי להאמין. לדעתי, היא המציאה סיפור, בוודאי שהיא המציאה אותו אחרי יומיים, ילד לא כל כך זוכר דברים כאלה אחרי יומיים. מה שהבת שלך חובה, וזה הכי טבעי בעולם, זה תחושת זרות, זה היא אוספת לעצמה המון אנרגיות כדי להרגיש שייכת, כדי לתפוס מקום, כדי להיות נוכחת, כדי שהגננות ישימו אליה לב, כדי שהילדים ישחקו איתה. היא משקיעה בזה המון מאמץ, זה דורש המון אנרגיה, והיא עדיין לא לגמרי שם. עברו רק 10 ימים מאז התחילו הלימודים. סבלנות, אורך רוח. ואני אומרת לך שוב, השאלה היא, איך היה או למה ככה, זה אלו לא השאלות הנכונות. זה עם מה שיחקת, עם מי ראית, איזה חבר חד, מה היה ילד שבכה היום, איך קוראים לו, את זוכרת? ואת בכית היום? אוי, באמת? למה? לא באמת, למה בכית? לא כזה. למה? באמת? למה? מה קרה? את זוכרת? כי אם את לא זוכרת, לא נורא. אבל נרגעת, נכון? אתה מבין מה אני עושה כאן?
כן.
זה השיח בימים הראשונים, כשרק הילדים עוד עצמם עוברים הסתגלות. וזה בוודאי לא ימים שהם מראה או רפלקציה למה שהולך לקרות לאורך השנה. מקום חדש, גן חדש, יש לה את התסכולים שלה גם מהקשיים בשפה, היא גם הצעירה, היא מרגישה בהתחלה שהיא צעירה. תן לה מקום לרכוש את המקום שלה. תדבר רק על חיזוקים, על איך היא נהדרת, על איך היא מהממת. איזה כיף שאני באה ואני לוקח אותך ויש לה חיוך גדול. ואיזה סיפור סיפרו, ובאיזה משחק שיחקת, ואם יש איזה חברה שאת רוצה להיות חברה שלה, את רוצה שנזמין אותה, לך על החיוב, לך על החוזקות. אל תחפש בכוח את הדברים הלא טובים שהיו.
נמנתי.
זהו. בהצלחה.
תודה רבה. ממש תודה. ממש כמוך. שבת שלום.
תודה רבה מאוד. תודה. שבת שלום, יקירי. שבת שלום. כן, כן, אתם כולכם ההורים שהילדים עדיין בהסתגלויות. אוויר, אוויר. זו עבודה קשה. זו עבודה קשה. אני יוצאת לכמה דקות שפרסומות. תמשיכו להתקשר ל-0552-103-103. תמשיכו לכתוב הודעות וואטסאפ ל-054-70-103-70. כמה דקות, ואני חוזרת. והנה, שבתי אליכם ולשיחת הטלפון. שלום.
שלום.
וברכה. היי, כן.
טוב, מדברת רינה, תודה רבה שהעליתם אותי, איזה התרגשות לעלות ככה לשידור.
בכיף, לינה, כן.
אני רציתי להתייעץ איתך על, יש לנו 3 בנים, כשהבכור שלי הוא בן 12 וחצי, ילד מבריק, ספורטאי, שכל חייו מוקדשים לכדורסל, הוא משחק בליגה, עלה לחטיבה עכשיו לכיתת ספורט, יחד עם כל החברים שלו, ככה, כל עולמו וחייו זה הכדורסל והליגה והספורט, למרות שהוא ילד שמתמודד עם הפרעת קשב ועם גמגום ועם טיקים, אבל יש לו מלא ביטחון עצמי, והכדורסל זאת המסגרת ששומרת עליו, ושממש ככה אנחנו מודים לזה שיש לו את המקום הבטוח הזה.
מדהים, מדהים, מדהים. מדהים.
הוא עכשיו בעצם בליגות היותר מקצועיות, הם כבר מתחילים להתחלק לקבוצות, קבוצה שהיא יותר טובה, קבוצה שהיא קצת יותר חלשה, כן. לקראת החטא לאומית, כל הקבוצות הקצת יותר בחירות. והוא שובץ השנה לקבוצה שהיא יותר חלשה, כאשר כל החברים שלו בעצם שובצו לקבוצה הגבוהה, מתוך מקום ש... אמרו ככה מהשיחות שעשיתי עם המאמנים ועם מנכ״ל האגודה, הוא אמר, א', יש יותר טובים ממנו באמת, ואני גם קצת מסכימה עם זה, כי הוא רק שנה בליגה והשאר כבר 2-3. וב', בגלל המבנה אישיות שלו, הוא צריך להוביל, והוא צריך זמן משחק, והוא צריך, אם היו משפצים אותו לליגה הגבוהה, הוא היה כנראה רוב המשחקים יושב על הספסל, אולי היו נותנים לו 2-3 דקות לעלות.
למה? למה? כי זה שהוא צריך להוביל, זה יוצר עימותים שם?
לא, כי יש פשוט יותר מדי ילדים חזקים ודומיננטיים בקבוצה החזקה יותר, והוא עוד לא שם. המאמן ייתן לילדים שהם יותר טובים ממנו בכדורסל להוביל את המשחקים, להיות יותר זמן בזמן המשחקים, והוא ימצא את עצמו מתוסכל על המגרש, על הספסל. והם אמרו, אנחנו חושבים שנכון לו השנה, וגם הסיכוי שלו להתקבל לליגה יותר גבוהה, היא דווקא מהקבוצה היותר חלשה קצת. שהוא יתפוס את הזמן משחק, שיהיה לו את המקום שהוא יהיה בין הכי טובים.
כן.
קצת אולי ראש לשואלים ולא זנב להריות, אבל מה נכון בסיטואציה הזאת, כן? אני לא יודעת, אבל נכון. אני קיבלתי החלטה שאני נותנת גיבוי מלא למנהלים שלו, למנהלים המקצועיים בקבוצה, שהם מאוד מקצועיים, גם מאוד רואים ומכירים אותו, עד כמה שהופתעתי לדעת כמה הם מאוד מאוד מעורבים בחייו ויודעים מה קורה איתו. אז זה אנשים רציניים שאמרתי, אני לא מתערבת. ומפה נהיה ככה קושי איתו, הוא נורא נורא כועס, הוא מתוסכל, הוא כועס עלינו שאנחנו אומרים לו, אנחנו לא נתערב בהחלטה מקצועית.
אבל הוא מבין, לא הוא מבין מה הסיבות המקצועיות? כל מה שאת מבין. אמרת לי, הוא שמע?
הוא שמע, אנחנו גם נתנו לו המון דוגמאות מקבוצות מקצועיות, שלפעמים משאילים שחקנים לקבוצות חלשות כדי שיצברו זמן משחק, כדי שישתפשפו יותר בהובלה. הוא יודע, הוא גם קצת מסכים עם זה איפשהו, כי הוא ילד מאוד פיקח.
אבל הוא נעלב.
אבל הוא נעלב.
כן.
הוא כועס, הוא גם, ואז הכעס הזה מוציא אותו גם עלינו שהוא נועה כועס. אתם לא הורים שדואגים לי, ואם היה אכפת לכם, אז הייתם הופכים לו שולחן. מבחינתכם אתם בכלל לא רואים את הכדורסל כמשהו רציני, אתם מסתכלים על זה כחוג, ורק הלימודים חשובים לכם, שזה גם וגם.
כן. לא, לפחות האשמות החלקיות על הנושא של הספורט הן לא נכונות. אוקיי.
וגם הוא כועס על הקבוצה שלו, הוא קצת הפך להיות גם הילד הלא נעים כבר שהוא מתנסה מעל אחרים, כי הוא באמת מאוד מאוד טוב בקבוצה הפחות טובה שהוא שובץ אליה.
כן.
אז הוא גם קצת מתנסה מהילדים שפחות טובים ממנו בהרבה.
ואלינה שאלתך, מה לעשות? איך להתמודד?
וכן, איך נכון לתווך לו?
אוקיי, כל זה קרה מתי? לפני 10 ימים?
3 שבועות בערך, לא, זה כבר באמצע אוגוסט, הם כבר קיבלו שיבוצים.
אז כבר כמעט חודש. תראי, קודם כל אני חושבת שכשהוא כועס עליכם והוא מתיח בכם, לא אכפת לכם, אתם כאלה, אתם לא בספורט, אתם לא הפכתם שולחן, כל הדברים האלה. אני חושבת שאתם צריכים לשבת לידו. מה הוא עכשיו? בזין, הוא נכנס לזין.
כן, בזין.
כן. לשבת רגע על קצה המיטה שלו, למרות שהוא ישר ירצה להיות חירש, אבל לתכנן את זה, לעשות את זה קצר, לא יותר מ-60 שניות, כי אחרי 30 שניות, 40 הם כבר מאבדים קשב. במיוחד אם יש לו הפרעת קשב. בכלל, אני כן, אוקיי. להגיד לו, משהו אחר הולך לקרות כאן, וזה בנוגע להאשמות שלך אלינו. נכון? אתה אמרת לנו ש... ותגידי בדיוק מה שאמרתי עכשיו. לא אכפת לנו, שאנחנו לא הופכים שולחנות, שאנחנו מקבלים כל מה שהוא אומר, שאנחנו לא... שלום, שאנחנו לא הורים, כל הדברים האלה. עד היום, התחת בנו את זה, ואנחנו הסברנו והתנצלנו, ולמה לא? מהיום אנחנו אתה יכול להתיח כמה שאתה רוצה, אני לא עונה בזה. זה כאלה שטויות במיץ עגבניות. זה כל כך מעליב אותי, שלי אתה אומר את זה, כשאתה יודע שכל זה לא נכון. אז אני לא מגיבה לזה יותר. אתה כנראה צריך להוציא את הכעס שלך באיזשהו מקום, אתה רוצה להוציא את הכעס שלך בזה שאתה אומר לנו את הדברים האלה, תגיד. תגיד, תיפטר מהכעס. אני אבל לזה לא עונה יותר. אין צורך, אין טעם, עניתי. אין לי תשובות חדשות. זהו. עכשיו, אני רוצה להגיד לך משפט אחד, שאמרו לי המאמנים. מבחינתי, כשאת באה על חדר, כבר תעשי את המשפט הזה, שיהיה לך אותו על דף בריסטול, ותכתבי, עוד לא שם. מה שהם אמרו לנו, ואמרו גם לך, זה שאתה עוד לא שם. שעוד לא שם, זה אומר, אתה עוד לא מתאים לקבוצה, נקרא לזה רגע, בשפה שלך ושלי החזקה. עכשיו, אם אתה רוצה להיות שם, האם אתה רוצה להיות שם? תחשוב מה אתה צריך לעשות השנה כדי להיות שם. תגיד, על מה אתה בוכה? על מה שקורה עכשיו? אתה לא רוצה להסתכל קדימה ואולי בשנה הבאה שיהיו לך את האפשרויות להיכנס? תעשה את מה שצריך כדי להיות שם בשנה הבאה. במקום זה אתה יושב ומקטר. ומקלקל את מערכת היחסים שלך בזה, בקבוצה. תראה מה אתה עושה. אתה שרוצה להגיע רחוק, מחבל. אבל תקשיב טוב, אתה בן 12.5. אתה בכיתה זין. אתה מדהים, אתה נהדר. אתה פשוט מחבל בעצמך, אבא ואני, אין לנו מה לעשות עם זה יותר. אנחנו חושבים שהמאמנים צודקים, הם יודעים הרבה יותר טוב ממני, מאבא ובוודאי גם ממך. הם אמרו שאתה עוד לא שם, אבל אתה יכול, יש סיכוי שתגיע לשם. תעשה את מה שצריך.
כן, אני מתארך, נורא פחדנו להגיד
לו,
אתה עוד לא שם.
לא, לא, אל תפחדי, אל תפחדו להיות מאוד שקופים איתו. תגידו לו את כל הדברים. להפך, עוד לא שם, זה משהו מאוד מעודד. עוד לא שם זה לא אומר לא תהיה שם, לא מצליח, חלש. זה אומר שאתה צריך עוד קצת ללכת כדי להיות שם. אז לך, יש לך שנה שלמה להוכיח את עצמך כדי להגיע לשם. מה אתה מתבחיין כל הזמן? על מי אתה כועס? על מאמנים שיודעים יותר טוב מכולנו? על זה שלא הפכנו שולחן? כן הפכנו שולחן. לא עזר. נעים לך לכעוס עלינו, תכעס, בסדר. אבא ואני יכולים להכיל את זה. אבל תראה מה אתה עושה, אתה מקלקל לעצמך, במקום להגיע לשם. אני חושבת שזה מה שיעבוד. אני כן רוצה לתת לו כבוד וקרדיט, וכן להיות יותר שקופה איתו, וגם להראות לו. אני חושבת שעוד לא שם בעיניי, עוד לא שם זה בדיוק זה. זה חיובי. עוד לא שם זה אומר, יגיע לשם. זאת הדרך. זה הכיוון להגיע לשם. ויש עוד קצת עבודה. אז יאללה. במקום לעשות
את זה. אנחנו באמת יכול להיות אולי קצת עטפנו מדי את ההכלה ואת ההכלה, ואתה מצוין, אבל כך החליטו.
לא, אבל הוא נורא מתוסכל.
גם טובים בקבוצה יותר חלשה. זאת אומרת, עטפנו את זה במסגרת אחרת, כשלא חשבתי באמת בסוף להגיד לו.
כן.
אתה טוב, אבל עדיין לא מספיק טוב להיכנס לקבוצה הכי...
נכון, אבל בלי להגיד במילים האלה, אפילו בלי להגיד אתה לא מספיק טוב. גם בלי להגיד אתה טוב. להגיד, נבחרת, יש החלטות, בעולם הזה לא תמיד אנחנו קובעים, אבא ואני כן נלחמנו, כן הפכנו שולחן, כן ניסינו להזיז את רוע הגזירה, הבנו את הרציונל, והמשפט שהוא אמר זה שאתה עוד לא שם, אמי, אתה רוצה להגיע לשם, תגיד לי אתה רוצה להגיע לשם, יאללה, אז מה אתה עכשיו מתבחיין פה? תתחיל לעבוד בשביל להגיע לשם. זהו, זה מה שילד כזה, ילד כזה. זה
התבגרות שהכל בצורה מועצמת, כל אירוע קטן כגדול הופך להיות בצורה מועצמת, הוא הבחור שלנו, אנחנו עוד לא יודעים.
נכון, 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 לינה, נכון, נכון. נכון, אבל דווקא גם בגלל שהוא מוקצן, להגיד לו, אתה עוד לא שם, להגיד לו, מה אתה מתבחיין? אתה רוצה להגיע לשם, יאללה, תאסוף את עצמך ותתחיל לעבוד בנושא. את תגידו לו את זה ואז הוא יפקה, וזה יהיה נהדר שהוא יפקה. זה יהיה מעולה שהוא יפקה, כי הוא נותן מקום לכל הרגשות שלנו. תנו לו לפקוד קצת, ואז תגידו, תראה, אנחנו מאמינים בך, וואי, ברח לי השם של המדריך, לא מדריך, המאמן, והמאמן מאמין בך. כשהמאמן אומר לי, הוא עוד לא שם, זה מאמן שיודע שאתה יכול להגיע לשם. אתה צריך את השנה הזאת, כדי להטיב את עצמך, מה הקטע שלך? על מה אתה בוכה? יאללה, אנחנו מכירים אותך מספיק טוב, לך תשטוף פנים, וממחר אתה נרתם לסיפור הזה, ונראה אולי זה יעבוד. וגם אני חושבת שלא להתמסר לזה יותר מדי. לא, לא, אתה כן, אתה כן, אתה לא, 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 הושיב אותה לספסל. אמרו לו, וכן אמרו לו, בלי להגיד במילים, אתה לא מספיק טוב בשביל הקבוצה ההיא. דעת מה, להפך, אמרו עוד משהו שאת אמרת לי ואולי לא אמרת לו. דווקא רוב אלה שמתקבלים בסוף, זה לא אלה מהקבוצה ההיא.
הוא יודע, את זה הוא יודע.
אוקיי.
זה הוא יודע, כי גם המאמן אמר לו את זה בצורה מאוד מפורשת, והוא אמר לו, אתה צריך להסתכל קדימה, ולא על השנה הזאת שהיא לא מספיק חשובה, ומפה הסיכוי שלך הוא גבוה מאוד להתקבל, אבל משם דווקא פחות, כי חייבים לבחור ילדים משתי הקבוצות, יבחרו את הכי טובים מכל קבוצה.
אוקיי.
אז דווקא ההיגיון מאוד ברור לו, אבל...
לא, אז תגידי לו את זה שוב, אז בסוף תגידי לו את זה, זה העוד לא שם גם, זה החלק השני מתחת לכותרת. להגיד לו, בפירוש נאמר לך, שבסוף השנה צריכים לבחור ילדים גם מכאן וגם מכאן. אתה רוצה להיות זה שיבחרו בו, אז מה אתה מתבחיין וכועס כל הזמן? לא ככה אני מכירה אותך. קום ותתמסר. את מבינה? אתה רוצה, תגידי, אתה רוצה, אתה עכשיו בקבוצה הזאת. אתה רוצה שיבחרו אותך בשנה הבאה? אתה רוצה כי הרי בוחרים, אתה רוצה. אז תגיד לי, מה אתה עושה? מה אתה רב עם החבר'ה? מה אתה גורם למאמן פה שאת לא הושיב אותך? מה אתה כועס על כל העולם? לך לעבוד. לך להיות אחד מהשניים או מהשלושה שיבחרו אותם בשנה הבאה. במקום זה אתה כועס על כל העולם.
כל הזמן אמרנו לו פשוט כבר, זה או לקבל את זה שאתה בקבוצה הזאת, או לפרוש מהכדורסל. יש לך
שאלה אלה אפשרויות. כן, לא, אל תגידי. את זה אל תעלו אפילו. אל תעלו את זה. אל תעלו את זה. הוא צריך חיזוקים, ואני חושבת שכל מה שאני אמרתי זה דווקא רק בנושא של חיזוקים. זה ממש החיזוקים. עוד לא שם זה חיזוק, ואתה רוצה להיבחר? אז מה קורה כאן? אז איך אתה מקלקל לעצמך על ידי זה שעכשיו אתה לא מתנהג יפה בקבוצה? אני לא מבינה את זה. אתה רוצה להיבחר בסוף שנה? אתה רוצה להגיע למעלה? זה הסיכוי שלך להגיע, אתה רוצה? יאללה, אז לעבודה. אולי זה יעבוד.
לקליל.
זה גם קצת לתת לו בראש, אבל בכיוון החיובי. את מבינה? זה כן להגיד לו, תרתם, אתה רוצה להגיע, אתה רוצה להיות שם, אתה צריך לעבוד. ואנחנו יודעים שאתה יודע לעבוד, אז תתחיל לעבוד במקום לבוא ולהתבחין, ולחוס על כל העולם. תוכיח. נתנו לך צ'אנס, תוכיח. תוכיח שאתה ראו לצ'אנס הזה. אמרו לך שיש לך סיכוי להיבחר בסוף שנה, תוכיח להם שהם צודקים. ואתה תהיה אחד מאלה שיבחרו בסוף שנה. כשאת ואני יודעות שהשבר הגדול מאוד יהיה אם הוא לא ייבחר בסוף שנה.
נכון.
אבל זה סיפור אחר, על זה אנחנו לא מדברים. יש פה עוד שנה שלמה.
זה היה שרה לשרתה.
בדיוק.
אנחנו...
בדיוק,
בדיוק,
ואנחנו מכירים יותר מילד, אני מכירה סיפורים אישיים, שזה לא שבר אותם. אבל כרגע קשה לו.
זה ברור לי שהוא גם צריך להתמודד עם תסכול, ולדעת שהחיים זה לא כל הזמן.
תקשיבי.
ביחידה שהוא לא יאהב, אז אני אצטרך להידבר עם המפקדים. זאת אומרת, אני גם רמת המעורבות שלי, שהוא יודע שיש לו גב בבית, אבל...
נכון, אבל נכון.
שיחליטו.
אבל כאן לא הייתי אומרת, זה או זה או זה, זה או חדל. פה הייתי אומרת, כולם אומרים לך שאתה הולך לכיוון. רק אתה לא רואה את זה. אתה עוד לא שם, לך לשם. אתה יכול להיבחר בסוף שנה, למה אתה לא מתאמץ כדי להיבחר בסוף שנה? זה מה שאני תמהה עליך. אתה לא רואה את זה? ברור שזה אכזבה, אז מה? תתרומם מעל האכזבה.
גם יש לו משפטים של אם הייתם באמת אוהבים אותי, הייתם רוצים שיהיה לי טוב.
באותו רגע שהוא אומר את זה, אם הבן שלי היה אומר לי את זה, הייתי מסתכלת לו במבט עיניים של רנטגן, והייתי אומרת לו, תקשיב טוב, לי אתה לא אומר את המשפט הזה עוד פעם. בי אתה לא פוגע בגלל שאתה עצבני. גם אם אתה חושב את זה, אל תגיד את זה בכל רם. כי זה הכי מעליב בעולם. תתבייש לעצמך להגיד לי כזה דבר. ולך משם. אפס סובלנות במקרה הזה. שטויות במצגבניות. זה בסדר שילדים כועסים על ההורים שלהם. אבל גם כשילדים כועסים על המילים שלהם, תשמור על הפה שלך. לי אל תגיד אני לא אוהבת אותך. כשאני כל כך מסורה וכל כך עושה וכל כך עושה וכל כך נותנת וכל כך מסיעה וכל הדברים האלה. לי להגיד את זה? בגלל שאתה כועס? אין לך שליטה על הפה שלך? רבק, אתה בן 12 וחצי, תכף בר מצווה. אם היית גר בתימן אצל החוטים בשנה הבאה, היית אבא כבר. אז לי אתה לא אומר את זה יותר. ככה, ממש. תדעי לך, אחרי דבר כזה הוא לא יגיד לך את זה יותר בחיים. אוף, אוף, הוא יגיד, אי אפשר לדבר איתך, והוא ילך וסגור את הדלת, בסדר. אבל את המשפט הזה הוא לא יגיד לך יותר. תשמעי, את חושבת שהילדים שלי לא כעסו עליי? לא החזבתי אותם, תסכלתי אותם, וואי, הרמתי מכשולים בדרכם עם ההתערבויות שלי, המיותרות, הלא נכונות, לא, באמת. אבל יש דברים שאתה לא אומר להורים שלך. כי אם אמרת פעם אחת, יש איזו תגובה מאוד ברורה. ומכיוון שהוא מאוד אוהב אותך ואתכם, והוא מאוד קשור אחריהם, והוא יודע שהוא תלוי בכם, באופן אפילו לא מודע. והוא יראה כזאת תגובה, הוא לא יעשה לך את זה עוד פעם. את מבינה את הקטע? די עם הסלחנות ועם ה... אני לא, וההתנצלות.
כן, הוא אחר כך בא מתנצל, הוא מאוד אוהב.
ברור, אז עכשיו אני רוצה, אז עכשיו אני, אז עכשיו אני גם...
הוא פועס, אז הוא מרשה
לעצמו. זהו, אז עכשיו אני רוצה שלא תבוא להתנצל, אבל שתתאפק שנייה קודם, וגם לא תגיד לי את השטויות האלה יותר. לא מגיע לי. אוקיי?
Okay?
יאללה. לינה, תתקשרי עוד, תתקשרי או, לא יודעת מה, שבוע, שבועיים, תגידי איך היה.
ברור,
כן,
בוודאי.
כן, תתקשרי, מאיר אתה ענה לך. יופי.
מאיר שכן, בשמחה. נעדה. מיכל, תודה רבה.
גם לך, כמו. גם לך.
תענוג, אנחנו כבר 12 וחצי שנים בעצם מאזינים לתוכנית שלך. מאז שהכוכב שלנו נולד.
איי, איי, בגלל זה הוא כוכב, כי אתם מקשיבים לי. תודה. וואי, לינה, נפלא, נפלא. תנו. כל טוב.
תודה רבה, וכל טוב, שבת שלום.
בבקשה, קירה. שבת שלום. כל טוב. והנה השיחה הבאה. שלום.
שלום, שלום מיכל, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז נעים להכיר, אני רוצה להציף את עצמי, ודבר ראשון אני רוצה להגיד לך תודה רבה על הבמה שאת נותנת.
תודה.
אז אני ככה, אני אספר את המקרה שלי. אני אמא לילד שעבר חרם קשה, אלימות פיזית ורגשית, סיים יסודי, וכיום הוא נשאר בבית, הוא אמור להפלח את הזין. והסיבה שהוא נשאר בבית, הוא חושש לחייו, ופחד לעבור למסגרת הבאה עם אותם ילדים שהתעללו בו. ומה שאנחנו רואים לנגד עינינו, כשאנחנו באים למערכת, אם זה עירייה, אם זה משרד החינוך, שהם מסתתרים מאחורי החוק היבש של השיבוץ, אוקיי, מתעלמים מזכות בסיסית של ילד למוגנות וסביבה בטוחה ומוגנת עבורו, ואני לא רוצה שהוא יהיה עוד ילד מהסטטיסטיקה שנופל בין הכיסאות בגלל חוק יבש.
שאלה לי, כן. זאת אומרת, נתנו לכם אופציה לבתי ספר אחרים?
נתנו לנו אופציה לבתי ספר אחרים, אבל אני רוצה להוסיף ולומר שהוא התקבל לבית ספר מסוים, עבר מבחנים, עבר אנושי, בגבורה בלתי נאמנה, כי הוא ילד מאוד מאוד ביישן ושקט, הצליח, התקבל, וזה נופל בין חומות החוק היבש של העירייה ושל משרד החינוך להעביר אותו. אנחנו מחכים
את הכל. זאת אומרת, בית הספר קיבל אותו?
בית הספר קיבל אותו, זה בית ספר של לא במסגרת העירייה, זה מסגרת אחרת, אני לא יודעת אם מותר לי להגיד.
אוקיי, הבנתי, לא נורא. אהה, ובעיר אומרים לך, מכיוון שהוא לא במסגרת, זה לא משובץ, כמו בתי הספר שלנו, אנחנו לא יכולים להעביר אותו לשם?
נכון, כי יש את חוק היבש של השיבוץ, והם טוענים לפחות חוק השיבוץ, ואנחנו באים ואומרים, רגע, לפני שאתם מסתכלים על חוק היבש, יש פה סיפור הרבה יותר עמוק ומורכב כאן ומאתגר.
תקשיבי, עכשיו, אני מבינה אותך. עכשיו, יש חוק חינוך חובה, הילד יושב בבית, נכון? עכשיו, הרי עוד מעט תגיע אלייך קצינת חינוך, קצינת...
אז אני יכולה להגיד לך, מיכל, לא שהם רק לא הגיעו, אנחנו יערנו אותם.
יאללה.
אני ביקשתי שקצין או קצינת ביקור סדיר יגיעו.
נכון, כי אז היית מגיעה, זה היה מעולה, כי אני רוצה להגיד למאזינים, אז היית מגיעה לבית משפט, והשופט היה מכריח את העירייה לשבץ את הילד. נכון. את מבינה?
והטענה שלהם שיש כאלה שמתקבלים ויש כאלה שלא. מאותו בית ספר יסודי שהוא היה. אז אם כך, אז למה הוא לא מתקבל? את מבינה, יש כאן משהו שנופל בין הכיסאות, כן. והבן שלי, ואני אגיד לך יתרה מכך, מיכל, יתרה מכך, הילדים שהוא עבר חרם, אלימות ובריונות בשנה שעברה, זה ילדים שיש להם תיקים פתוחים במשטרה, אוקיי? הם יושבים היום במערכת החינוך בחטיבה שהם משוייכים אליה, ויושבים ללמוד, הבן שלי יושב בבית.
טוב, זה את ה... אנחנו יכולים לבכות על כל מיני בחיות ודברים איומים.
לא בוכים, זה עניין...
לא, אנחנו יכולים לכעוס על כל מיני דברים איומים ועוולות שקורות כאן.
אני אומרת שיש כאן עוולה מאוד
נכון.
גדולה.
נכון, אז בואי נראה אבל מה פתוח בפנייך, יקירה, בואי נראה. ככה, קודם כל הילד ימשיך להישאר בבית, ואז תבוא קצינת זה,
והיא התקשרה אלינו הבוקר.
תודה לאל שהיא תבוא, ואז... מה שהיא רוצה תמיד לברר זה האם הילד לא רוצה ללכת או האם ההורים לא רוצים לשלוח. במקרה שלנו, ההורים לא רוצים לשלוח. ואז אין לה ברירה, היא מזמנת אתכם לבית משפט. בסדר גמור. ואז אתם באים אל השופט ומראים לו את כל הדברים. אוקיי? ואז אחד משניים. או שהשופט אומר, אתם תלכו לאן שהעירייה הולכת, ואתם תגידו לו, לא, אנחנו לא, אנחנו נלך לכלא, אבל הבן שלי לא ילך לאן שהעירייה שולחת. או... שהשופט יאנוס את העירייה, להכניס את הילד לאותו בית ספר שאתם רוצים. זה מה שיקרה.
אני, לא, בית ספר שאנחנו רוצים, זה בית ספר שהוא גם מתקבל אליו.
זה, אוקיי.
יתרה מכך, כן. אם זה בית ספר שהם לא מוכנים שהוא עבור אליו, כי יש כל מיני חוקים יבשים, למה אתם מאפשרים לך תחילה להתקבל ולעבור מבחנים ורעיון אישי?
הבנתי, שוב, תראי, זה החלם,
זה
נכון, זה כל הנושא הזה של חלם, תקשיבי גם היום, היום מערכת החינוך, יקירה, מערכת החינוך מורעבת, המורים, המנהלים, באמת, אנחנו לא יודעות מה קורה כאן, כל דעלים גבר, גם מבחינת מי שקובע עליהם, מסכנים גם הם, המורים והמנהלים ואפילו המפקחים, ואז יושב שם איזשהו פקיד, השאלה היא, איך אנחנו עוזרים לילד, איזה רעש אנחנו עושות או מה, כדי לקדם את הנושא של הילד. אני מציעה לך עוד משהו, אני מציעה לך, אני לא צוחקת, ברצינות, לפנות לצינור, הוא פניתי, מזיז דברים.
פניתי לכל מי שאפשר בתקשורת,
ולא
אוקיי. גם התראיינתי לעוד תוכניות רדיו, אני חייבת להגיד בשביל להעלות מודעות.
מעולה, מעולה, טוב
לא
מאוד.
לא רק פניתי למיילים האדומים לכל רדיו okay. ותוכנית שרק אפשרית.
אז מה שני?
מהרשת, okay. להעלות את המודעות.
אז מה שנשאר, את המודעות אנחנו נעלה תכף ונדבר, זה באמת נורא וזה כואב וזה נורא, ומה שנשאר לך לדעתי כרגע מבחינת הבן שלך, זה ללכת ולעבוד על פי חוק, זה לשבת, להושיב את הילד בבית ולהגיע לבית משפט. ולהראות לשופט, להגיד לו זה הילד, לתת לו הוכחות של הילדים האלה, יש תיקים, להגיד לו למה, למה אתם לא רוצים לשלוח אותו, לא לפה, לא לפה, לא לפה ולא לפה, למה בעצם התאפשר לו ועברנו את המבחנים, ועכשיו פתאום אומרים, זה לא נחשב, ואנחנו מבקשים להציל את הילד הצעיר הזה, שגם ככה מסכן משהו עבר, ולהכניס לו למקום שיהיה לו בו טוב. זה מה שנשאר לדעתי.
וזה מה שהם אומרים, אז אם תבחרי לך כל חטיבה שרק אפשרית בעיר, ואנחנו אומרים כאן, אבל יש לו כבר מקום שמחכים לו, ושמור לו.
זאת החטיבה שהוא נבחן והוא עבר.
נכון,
אז
נכון.
כן, בסדר. אני חושבת שאת צריכה להאיץ את הביקור שלך בבית משפט, כדי להציג את זה מול השופט. זה העניין, ממש זה העניין. ודרך אגב, כאשר יהיה לך מועד למשפט, את צריכה לידע את זה, את כל המזכירות ואת כל אלה ששמים לך כרגע רגל בשיבוץ, ולהגיד להם רק שתדעו שאני, יש לי לבית משפט ככה וככה וזה וזה, ואני מתכוונת להגיד איך כל המערכות והבירוקרטיה שמים לי רגליים, בתקווה שהשופט ישמע אותי, משהו כזה. ואז יכול להיות שהם ישנו את ההחלטה שלהם בטרם תגיעי לבית משפט. מבינה? Mm-hmm. מבינה מה עשיתי כאן? זה הדבר היחיד יקירתי שעולה בדעתי. ואנחנו צריכים לסיים. אמן הלוואי שמישהו שמע אותנו וזה יעזור גם בעניין הזה.
אני מאחלת להיפתחו הלבבות, אנחנו לא נגד אף אחד. אנחנו סך הכל רוצים שיראו את טובת הילד, יראו שיש פה נשמה.
את ציינת על איזה עיר מדובר? את רוצה לציין באיזה עיר מדובר?
כן, פתח תקווה.
כן, כן. לא, אחרת מה נזוז? אוקיי, בסדר גמור. בהצלחה, בבקשה, שבת שלום, שבת שלום, כל טוב. כן, זה סיפור עצוב ומרגיז ומעצבן, ועם ההתעצבנות הזאת אני יוצאת רגע להפסקה. אתם תמשיכו להתקשר ל-0552-103-103, שלחו הודעות וואטסאפ ל-0547-103-70, תישארו כאן. ושלוש FM, כאן אני מיכל דליות, ואנחנו בשעה השנייה שלנו, עורכת ומפיקה מאירה פרץ, אחרי על השידור איציק אהרון, ועל הדיגיטל והפייסבוק לייב, עידו טבת אחיד לוק ורעות מתתיהו ארגון. אתם מתקשרות ומתקשרים ל-0552-103-103, ובוואטסאפ שולחים הודעות טקסט, כתובות ל-054-70-103-70. דרך אגב, זה קורה לי רק כשאני מדברת. אז יאללה, נתחיל את השידור. אני פה לעזרתכם, ויש לי כבר שיחת טלפון. שלום.
בוקר טוב.
היי, בוקר טוב.
שלום לך, מיכל. רציתי להתייעץ לגבי הבן שלי, הוא בערך כמעט בן 5, או אותו יהיה. זאת אומרת, יש לו אחות תאומה גם, ושתי אחים קצת יותר גדולים, 7 בן ו8 היא בת. עכשיו, אני בכוונה אמרתי את הדבר גילאים אלו, כי אני לא יודע, הוא חווה משהו, בטוח שהוא חווה איזה סוג של משהו מרגיש לי, כי בזמן האחרון, בחצי שנה האחרונות, אנחנו שמים לב שהוא אוכל את הציפורניים ואת הבשר באור.
קוש.
קנינו לו את המראה הזה, זה לא כזה עוזר.
לא, מראה לא עוזרת מניסיון גם אישי של הילדים שלי, לא, מראה לא עוזרת.
אבל אני חייב לציין משהו, הבן 7, הסנדוויץ' נקרא לזה, לפעמים הוא מפחיד אותו בערב, כזה לקראת שינה כזה, והם, אתה יודע, אתם ישנים מיטת קומותיים, אז אני עושה הפרדה כזה, נותן לו שחק עם הגדול יותר טאקי, וזה נושא הפרדה, מכשיר שהוא ירדם, על מנת שזה לא יהיה איזושהי, ביניהם איזה... הוא עושה לו קולות כאלו, עכשיו אני...
כן, אני לא ידעתי מזה. תראה, בוא, אני רוצה להגיד אתך רקע על ילדים. ילד שכוסס ציפורניים, ולפעמים גם אנחנו רואים, הם אוכלים את השרבול של הבגד, הם מכניסים את הריצ'רד של הפה, סליחה, הם לועשים את האפרון, אם הם בכיתה.
חושים, סליחה שאני עושה אותך?
לא, לא, מבחינתי זה מראה על לחץ. לחץ והם פורקים אותו. בעיקר אתה יודע דרך אגב, כמעט, כמעט, כמעט בכל רגרסיה אנחנו הולכים חזרה לפה, אנחנו מאוד אוראליים, אוכלים יותר, לועסים יותר. יש, תראה, יש כאן כנראה איזשהו סוג של לחץ, או שהוא היה בלחץ, וזה לאו דווקא מפחד. לחץ זה אומר גננת חדשה, לחץ זה אומר ילד בריון בגן, לחץ זה אומר תחרות עם אחיו, לחץ זה אומר תחרות עם התאומה, רוב הילדים חווים לאורך חיי בשלב זה או אחר כל מיני סוגים של לחצים. עכשיו, וזה בא לידי ביטוי לפעמים באופן מאוד זמני, בהשתוללות, בחוסר ויסות חושי, בלהרביץ לאחות שלהם, בלבעות בבית או בכלב, וזה אז איכשהו זמני, ונגיד זה עובר. כסיסת ציפורניים אפס נשארת, כי זה כבר הרגל, והילד גם לא מרגיש שהוא עושה את זה.
אז אני רוצה לשתף אותך בעוד משהו. לדוגמה, עכשיו התחלנו להיכנס לחוגים כזה, לשגרת חוגים.
כן.
ואני לא חושב, כזה מהצד ראיתי, הוא נמצא בחוג ג'ודו, ואז הוא עוד מן הסתם הוא בלי גרביים. ואני קולט גם שהוא מתחיל כאילו עם האצבעות שלו להתחיל בציפורניים, ברגליים לשחק.
Okay.
זאת אומרת, זה נראה מהצד, אני לא אומר לו כלום, ולפעמים אני קולט שהוא בהקשבה, אל מול המורה, הוא נותן נשימות כאילו עמוקות, כאילו, אתה יודעת, ככה כזה...
תראה, יש שם משהו של זה שהוא יורד, זה שהוא ברגע ש...
מה זה התרגשות?
גם, הוא כל הזמן מחפש איך להסיק את עצמו. איך להסיק את הידיים, איך להסיק התנועות
הרפי... קרינו לו נשכן כזה, נשכנים, את יודעת, אתה ביקשתי מנמות...
נכון.
בוא תנסה למשוך את זה שזה מפריע לך. זה עבד מעט, ואז הוא פשוט העלים את זה.
אני לא הייתי...
זה חבר ממה שאני חושב.
אז אני לא הייתי אומרת בו, כי זה פחות נוח. אני הייתי שמה לו... כמו שיחה על ההשוואה, מייקל ג'קסון היום ראוי לשמצה, היום כולם משמיצים אותו, אבל אני הייתי שמה לו פלסטרים כאלה, על כל 10 האצבעות, ונשכנים. וכי, לא, לא, וגם לא הייתי אומרת לו, בוא תנסה. אני רוצה שהוא יחליף את זה. קודם כל אני רוצה שלא תהיה לו גישה לציפורניים שלו. והייתי נותנת לזה גם את התירוץ של הרופא הכריח, כי כבר הוא אוכל את הבשר, זה נורא מסוכן. אז אני הייתי מונעת ממנו לחרסם ציפורניים, ומכיוון שמנעתי את זה ממנו, אני חייבת לתת לו תחליף, ואז התחליף היה נשכן. נשכן שבא כצמיד, בא כשרשרת, בא כמשהו שלא ייראה כמו של תינוק. זאת אומרת, לא הייתי אומרת לו, בוא ננסה ונראה אולי תצליח. אני הייתי...
התחלים ממש מגניבים בצורת שח של דמקה, אתה יודע, כאילו...
כן. אוקיי, אני חושבת שזה לא נעשה מספיק, וברגע שהוא הולך והוא מסתיר את זה, אז אני קונה 10 אחרים, ואני אומרת לו, חביבי, זה לא משחק פה של מחבואים, זה בא להחליף את הדבר הנורא מסוכן הזה שאתה עושה, שזה כסיסת ציפורניים.
ממש פלסטר, איך את ממליצה לי לעשות את זה?
אני לא יודעת איך... זה כזה, על כל ציפורן, על כל ציפורן...
זה רק בשעות הזמן שלנו ביחד שאנחנו בבית, או שלא יהיה לו בושות בבגן, שלא יצחקו עליו?
יהיה לו בושות, יצחקו עליו, אבל הוא יכול, אפשר להגיד לו, מה, אני כמו איזה זמר אחד שפעם הלך ככה, ואפשר להגיד את זה בגלל שהרופא אמר לי, שמע, תראה, אנחנו לא יכולים לגרום לו לא להכניס את הידיים לפה, הוא אפילו לא מרגיש כשהוא מכניס את הידיים לפה. כשאנחנו נוכחים,
אז אני מסתכל עליו, הוא פשוט מכניס את האצבע לאף כזה, כאילו להראות לי, אני...
נכון, כאילו אני לא בפה, אני באף. ומה ההוכחה? מה זה אומר? זה אומר שאנחנו, שהוא יודע שאנחנו לא מרשים, ושהוא לא מרגיש שהוא עושה את זה בכלל. ברגע שהוא שם לב שאתה מסתכל עליו, אז הוא, כל מה שנשאר לו, מסכנצ'יק, זה לשמור על כבודו, על כבודו של ילד בחמש, מה, לא, בכלל, לא נגעתי, לא, מה, אני בכלל חוטט באף. אתה מבין, מה נשאר לו, מסכנצ'יק? קצת לשמור על כבודו. אני הייתי רוצה אולי גם לברר מה קורה לו רגשית. הוא לחוץ, הוא מתוח. איך
ספק שהמלחמה לא תרמה עם כל...
גם המלחמה, אני גם חושבת שהוא בתחרות עם אחיו בן השבע. נכון שנראה לך שהשבע הוא סנדוויץ', אבל יש שם גם תחרות ביניהם. כי זה בן עם בן ובת עם בת. אבל בין התאומה לבת שמונה אין כל כך תחרות, כי זה פער גדול. אבל בין הבנים יש יותר. יש פה כל מיני דברים, זה נורא מורכב, מאוד הייתי רוצה להבין את יומו של הילד, הייתי רוצה לדעת מה קורה בגן, אני כן חושבת שאפשר לשים לו פלסטר, זה כזה, משחה קטנה.
יש כיוון לילד בריוני קצת, מה שאמרת באמת.
אבל זה ניחוש, אולי הוא מסתדר מצוין עם הילד הבריוני, אני מנחשת, אני זורקת דברים, אני נתתי לך את זה כדוגמה, לכל כך הרבה סיבות שיכולות להיות שמלחיצות ילדים.
באמת פתחת לי קצת כיוונים אחרים להבין את זה.
החיים של ילדים זה חיים נורא מלחיצים, כל הזמן קובעים עליהם ולא נותנים להם, והם נעלבים והם נופלים והם נכשלים וצוחקים מהם ולוקחים מהם ולא נותנים להם מה שהם רוצים ולא שומעים בקולם. חיים לא פשוטים, זה חיים של מישהו קטן ונחות ולא יכול, שמע, וזה משפיע על כל מיני נפשות של ילדים בכל מיני דרכים. עכשיו, מאוד תלוי גם אולי מה קורה בבית. יכול להיות שהייתי מתחילה עם הדרכת הורים, קצת יותר לעומק, להכיר את הבית, להכיר את שש הנפשות שפועלות פה, לראות מה האינטראקציות, לראות מה התגובות, מי ההורי היותר קשוח, מי היותר רך. גם הייתי רוצה להיות לדעת מה קורה בגן. האם בגן הוא הרבה יותר פעיל עם הידיים, כי הוא משחק והוא בונה והוא יוצא והוא בגינה.
העירו לי יותר על גזירה, אז אני עובד איתו תמיד על ההיפוך היד.
לא, אבל אני סקרנית למשל, האם בגן הוא כוסס ציפורניים או כמעט ולא. ואם כמעט ולא, זה רק מה שאומר לי, שאנחנו צריכים להסיק אותו. אנחנו צריכים לגרום לאצבעות שלו, לידיים שלו להיות בפעולה. זה קצת כנראה מרגיע אותו. אני אומרת, תקנה פלסטלינה בכל מיני צבעים, תראה שהיא תהיה רכה.
לא, בטרסיה הזה יש את הטרמופלסט הזה, זה קשה, וזה לא להתעסק עם הטרמופלסט הזה.
אני לא רוצה משהו קשה, אני רוצה משהו רך, אני רוצה איכס, אני רוצה משהו כמו סמארק. אני רוצה שהילד יוכל להתעסק עם זה בידיים. ולבנות עם זה משהו, אני לא רוצה משהו קשה, משהו קשה הוא התייאש. גם פלסטלינות היום לפעמים קונים אותם והם קשים, אם לא רגע נשים אותם ככה קצת ונרקח אותם. אני רוצה משהו שהוא יעבוד בו עם הידיים, שהוא יתעסק כמו סליים, אתה יודע מה זה, נכון?
כן, כן.
כמו סליים, אבל אם אתה לא רוצה סליים או מה, אז משהו דומה, אבל איכס רחס כזה, או אפילו לייצר בוץ, לקחת למשל מלא עיתונים, להרבב את זה עם מים וכמח, ואז הוא לש מזה ועושים מזה פסלים.
נכון.
אתה מבין? אז א', אז גם הילד עסוק, גם יצירתי, אני רוצה שהוא יהיה עסוק עם הידיים, ואם הוא קצת בלחץ זה נורא מרגיע. וגם יכול להיות שהייתי ממליצה אחר כך אולי גם לשלוח אותו לטיפול, אבל נקרא לזה טיפול באומנות, למה שהוא אוהב, האם זה לנגן, האם זה בדרמה, האם זה באומנות, אתה מבין? צריך לתת לו לבטא את רגשותיו, כי יש שם משהו. יכול להיות שהוא ילדון עדין וילדון רגיש, ויכול להיות שהוא מרגיש בתחרות, אני באמת לא יודעת, אני מנחשת. לכן אני חושבת שאני הייתי מתחילה, אבא, אחד, בהדרכת הורים, להכיר את המשפחה, לקבל רעיונות, ואם אתה עושה את זה דרך המרכז שלי, ועם אחת היועצות שלי, גם תגיד ששוחחנו, גם כשהתוכנית תהיה באוויר, תוכל אפילו לשלוח לה אותה, ולהבין, להכיר, לראות, ולראות איך אנחנו עוזרים לו, כי הוא לא, הוא עושה את זה בלי להרגיש. אתה מבין?
גמור, ממש עזרתי,
וואו. בבקשה, בהצלחה יקירי, בבקשה, בבקשה. שבת שלום, תודה, תודה. והנה, השיחה הבאה. שלום. שלום, היי.
שלום מיכל, מה שלומך, מכל טוב?
טוב, אני בסדר, תודה.
יש לי, קצת, רציתי לשתף אותך בבעיה של הבת שלי, היא בת שנתיים. ויש לה בעיה עם ההסתגלות למעון.
איך? כן.
היא הייתה במעון בשנה שעברה במעון אחר, והעברנו אותה למעון אחר עכשיו. מעון של בוגרים יותר, וההסתגלות מאוד קשה, זאת אומרת, אם אני ואשתי באים, שמים אותה בגן, במעון, אז היא מאוד קשה לה, והיא מאוד צורחת, והיא מאוד בוכה, עד כדי כך שהיא יוצאת צרודה כבר בסוף היום.
רגע, 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 בוא תגיד לי, אתם יוצאים בבוקר מהבית והולכים ומביאים אותה למעון.
כן, כן.
היא כבר בוכה בדרך? לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה?
לא, 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 היא בסדר, עד שמגיעים באותו, עד שהיא רואה שאנחנו בעצם מגיעים למעון.
אוקיי, ואז היא מתחילה לצרוח.
ואז אנחנו יושבים איתה קצת, יושבים איתה כמה דקות, והיא ממש לא רוצה, כאילו, היא בוכה, והיא לא רוצה ללכת למטפלת.
אוקיי.
סוג כזה של איזה בעיה, וזה כן. עדיין כאילו, זה יום ככה, יום ככה, עכשיו, יום יכול להיות בסדר,
ויום לא, שזה דווקא מאוד מעודד. כן. אוקיי, ועכשיו, וכבר היה מצב, זה כבר 10 ימים בכל אופן, שהיא נשארה והלכתם, נכון?
כן, כן.
ומה אמרו לכם, האם היא בוכה כל...
אמרו לנו שהיא הייתה, יש ימים שהיא אמרה, המטפלת אמרה לנו שהיא הייתה קצת יותר, היה לו יותר קשה, ויש ימים שהיא הייתה אומרת לנו שהיא הייתה בסדר יחסית לאתמול, אבל עדיין זה הולך וחוזר כזה, ההסתגלות של הבוקר, השחור קצת קשה לה.
תראה, קודם כל, קשה לה, מסכנונת, קשה לה, מקום זר, היא לא מכירה, כולה בת 2, ממש לא בא לה, שמים אותה במאדים ועוזבים אותה. ויכול להיות שזאת ילדה שבקצב שלה זה לוקח לה קצת יותר זמן, אוקיי? בעצם מה שהיא אומרת זה, לא רוצה ללכת. היא גם אומרת, לכי, אתם אומרים לה, לכי, 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 והיא לא רוצה ללכת.
היא לא רוצה ללכת למטפלת בכלל.
נכון, ופה אחת הבעיות. תראה, ברגע שברור לנו שאנחנו הבאנו אותה למעון, זה המעון שלה, זה המקום שאנחנו שלמים איתו, פה צריך להיות, אנחנו לא שואלים את הילדה, או לא מציעים לה ללכת או לא ללכת, אנחנו שמים אותה. אנחנו הולכים. אנחנו לא אומרים לה, לכי למטפלת, לכי למטפלת, לא. אתה בעצם... אתה בעצם משאיר את עצמך במקום, שבו כדי שיקרה מה שצריך לקרות, אתה בעצם נתון לשיתוף הפעולה של הקטנה. אין שיתוף פעולה, לא טוב לה, היא לא רוצה. אז עד מתי תחכה? זה יותר מזה. זה אחד. שתיים, יושבים כמה דקות, זה עוד יותר גרוע. עכשיו, מה קורה ביושבים כמה דקות הזה? הילדה יודעת שבסוף תלכו. היא יודעת ששמים אותה שם כדי ללכת. ברגע שהתיישבתם, 4 דקות, 5 דקות, 20 דקות, היא במתח, מתי תלכו? מתי תלכו? מתי תלכו? אני רק מתחתי כמו מסטיק את הפרידה שהיא קשה גם ככה. פה צריך להיות מסר מאוד אוהב, מלא חמלה, אבל מאוד ברור, שאני אבא ואמא, אני מנהלת אותו. וזה אומר, פיצקי, אנחנו הולכים לגן, ומהיום, כשנביא אותך לגן, אתה יכול להגיד את זה במחר, במוצאי שבת, מהיום, כשנביא אותך לגן, ניתן לך חיבוק חזק, נשיקה אחת פה, נשיקה אחת שם, ועוד חיבוק חזק, ונעביר אותך למיכל, שתיקח אותך על הידיים, ותיכנסו לגן, ועם הבא נוסעים לעבודה. ואז יכול להיות שתגיד כן רוצה, לא רוצה, יכול להיות שהיא לא תגיב בכלל, וגם אם היא אומרת כן רוצה, לא רוצה, מחבקים אותה, מלטפים אותה, לא עונים לזה. חבר'ה, אתם צריכים ללמוד לא לענות לכל דבר. אחר כך אומרים לי, הילד מתווכח, ילדים לא מתווכחים. למה, מה, אני בתחרות, מי אומר את המילה האחרונה? אני ידעתי אותה איך זה הולך לקרות, ועכשיו אני צריכה גם לעשות את זה למחרת בבוקר.
זאת אומרת שהכמה דקות שאני נותן לה זה בעצם דבר פסול, שזה לא צריך.
לדעתי זה רק מקשה עליה, מסכנונת. מסכנונת. הרי תחשוב על זה, היא יודעת שתלכו. כאילו אנחנו חושבים, ברור, כאילו אנחנו חושבים היא תשב שם, היא לאט לאט תרגיש יותר בטוחה, ואז היא תרצה להתקרב אל הילדים. אבל לא, היא יושבת שם, לא כל כך רוצה להיות שם, בידיעה שתכף אתם הולכים. יש סיכוי מאוד גדול שהיא גם בדריכות ובכל מיני, אתה מבין? אני בעד לעשות, מבחינתי תעשו טקס עם סיבוב באוויר, עם סוכריה שוחד, עם 10 נשיקות, מה שאתם רוצים. אבל זה יהיה טקס קבוע, שאתה מנהל אותו, ובסופו אתה מעביר את הילדה לידיים של המטפלת. אתה לא אומר לה לכי למטפלת, אתה מביא אותה למטפלת. ואתה אומר לה, ביי מתוקה, אבא חושב עלייך, ואתה הולך לאוטו, שב שם באוטו ותפקה. זה מה שאני הייתי עושה.
אני אפילו יושב בחוץ ומחכה לראות עד מתי היא מפסיקה לפקות.
אוקיי, אני הגיוני, אני מבינה אותך. ככה זה הורים לילד ראשון. אתה תדע לך שזה עולה. אתה מכיר את הילדה שנייה כבר?
כן.
וואו. אתה מכיר את הסיפור של תמיד שרוצים להראות את ההבדל, איך מגדלים ילד ראשון, ילד שני, ילד שלישי, יש את סיפור המוצץ. אתה מכיר את הדוגמה הזאת?
לא.
אני אגיד לך את זה. כשלילד הראשון נופל המוצץ על הרצפה, מרימים אותו, מרתיחים אותו, מחטים אותו, ומחזירים לילד חזרה לפה. כשלילד השני נופל המוצץ על הרצפה, מרימים אותו, דוחים אותו לפה שלנו, עושים ודוחפים לקטנצ'יק בפה. כשלילד השלישי נופל על הרצפה, נופל המוצץ על הרצפה, מרימים אותו ודוחפים לקטנצ'יק לפה. זאת אומרת, ככל שאנחנו יותר למודי ניסיון, אנחנו יותר עושים את הדבר פשוט, כמו שצריך, עם לסמוך על הילדים, עם לפתח להם מערכת חיסונית. תראה, אני אגיד לך עוד משהו. אנחנו ההורים כל הזמן מקבלים החלטות ומוציאים החלטות שהילדים משלמים עליהם מחירים. איך קראנו לו? באיזה עיר הוא גר? עשינו לו אח או אחות? או לא עשינו לו אח או אחות? באיזה פער גילאים? כן. אנחנו רבים או לא רבים? התגרשנו או לא התגרשנו? פרק ב' או לא פרק ב'? עשינו רילוקיישן או לא? עברנו דירה עוד פעם? אנחנו כל הזמן עושים דברים שהילדים משלמים על זה מחיר. זאת אומרת, בעצם, ההחלטות שלנו מאלצות את הילדים להתמודד. והמסכנונת זה אחד מהם. והיא תתחשל, אבל היא תתחשל והיא תתחזק, כדי לחיות טוב בעולם הזה אנחנו צריכים להיות מחוסנים. עכשיו, זה כמו ילד שאתה מחזיק אותו בבית שנתיים כי אתה לא רוצה שהוא יהיה חולה בכל מיני חיידקים ובכל מיני מחלות, אז לא לוקחים אותו לארגז החול כי יש שם חתולים של פיפי וקאקי, ולא לוקחים אותו בין ילדים שלא יהיו לו נזלת, ושומרים עליו מכל משמר, והוא באמת מאוד בריא. אבל בסוף אתה מכניס אותו לגן, ואתה מכניס אותו לגן בלי מערכת חיסון. זה אותו דבר. זה אותו דבר, אתה מבין? אז זה או לשבת, זה או, ויש מקומות, ואפשר, אם אתה לשבת שם יום שלם, יום שלם, יום שלם, יום שלם, שבועיים, עד שהילדה מתרגלת ונינוחה ומשחררת, או אם זה לא בר ביצוע, זה מה שאני אמרתי, לבנות טקס פרידה, ולעמוד בו, בידיעה שיהיה לה קשה והיא נורא תבכה. אתה מבין, זה שאתם יושבים כמה דקות והיא לא רוצה ללכת, בגלל זה היא נהיה צרודה, היא נורא בוכה. כי ברגע שהמטפלת תיקח אותה על הידיים, תגיד לה, בואי נשטוף פנים. בואי נראה אם קנינו משהו חדש לגן. בואי נראה, מתעשה את הדברים שעושים לילדים קטנים. אפשר בקלות להשיח דעת של ילדה בת שנתיים. עכשיו, יש לה מיומנויות של להיות לבד, ומיומנויות חברתיות שמתאימות לגיל. יש לה, היא כבר הייתה במעון. היא רק צריכה להסתגל פה לחדש. ואני צריכה להקל עליה על ידי זה שאני מעבירה על המסר שאני סומכת עליה. והמסר שלי הוא גם במילים וגם בהתנהגות. אז זה כמו שגם אמרתי לך וגם אמרתי לך לעשות.
הבנתי, ברשותך עוד שאלה אחת.
כן, כן.
בקשר לאותה ילדה, ברגע שאנחנו מגיעים, מביאים אותה הביתה, היא פשוט לא מפסיקה להצמד לאימא שלה. זאת אומרת, גם אם היא נמצאת באותו בית, וגם אם האמא נמצאת בסלון והילדה במקום אחר, אין שום מצב, היא תמיד תהיה דבוקה אליה, היא תמיד תרצה להתקרב אליה, ותמיד תרצה, תחזיק לה את השמלה, ותחזיק לה את הרגל.
אבא, זה היה תמיד, או זה התחיל עכשיו כשהיא עברה למעון?
לא, 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 זה היה תמיד. זה בלי שום קשר למעון.
אז פה אני שולחת אותך להדרכת הורים. שמע, היא התחילה. ואתה אומר לעצמך...
אנחנו בהדרכת הורים דרך הקופה האמת, אבל...
ואם זה לא עוזר, אז תחליף. אם זה עוזר, אז מעולה. מה שלא מקדם, עשינו כבר חודשיים, עשינו חודש, חודשיים, ארבע, חמש פעם. ילדה בת שנתיים, תוך שלושה שבועות צריך היה להיות הבדל. אבל אם הוא לא קורה, אז כדאי הדרכה מסוג אחר.
עד כדי כך קרוע שאני כבר בעצמי כבר עומד חוסם את הגישה אל האמא, כדי שהיא תוכל לשם גם אוויר.
נכון, נכון. זה אחד המסרים. אתה בא אל הקטנה ואתה אומר לה, את מאוד אוהבת להיות עם אמא, ואת הולכת הרבה 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 עם אמא, ולאמא לפעמים זה ממש מפריע ולא נוח. אלה המילים שאתה אומר. אלה המילים שאתה אומר, זה מפריע ולא נוח. בגלל זה מהיום, כשאני אראה שזה מפריע לאמא וזה לא נוח לה, אני ארחיק אותך. כי גם את ואני יכולים לעשות דברים. לא רק את ואמא. ואז אתה לוקח ילדה בוכה, ואתה אומר לה, בטח את עצובה רצית את אמא, אבל עכשיו לא אמא, עכשיו אני. אמא רוצה להיות לבד. זה המסר. ואת זה עושים. פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, 10 פעמים, 20 פעמים כל יום אחרי צהריים. כשאתה בבית. זה המסר. ודרך אגב, זוגתך צריכה להגיד משהו דומה לגמרי. היא ברגע מסוים צריכה להרחיק את הילדה ולהגיד לה, אני מבקש, במצבים מסוימים, מאמי, תעזבי, זה לא נעים לי. בקטנה. אבל מוכרחים ללמד את הילדה. תראה, ילדים מתחילים ועושים דברים שהם הכי נכונים בעולם, להיצמד לאימא, להיות כרוכה אחרי אימא, לקבל את תשומת הלב של אימא, באמת, הכי טבעי בעולם. מה יותר נכון מזה? אבל אז, מגיע הזמן שאנחנו גם מייצרים ספרציה. התרחקות. כבר לא סימביוזה. כבר ישות בפני עצמה, עם הרצונות שלה, עם הצרכים שלה, וזה מתנגש לפעמים ברצונות ובצרכים של אמא ואבא. זאת אומרת, ופה מתחיל גם הנושא של ריחוק. זה כמו שלפעמים אנשים מצטטים לי את בולבי, היקשרות, היקשרות. ואני אומרת להם, חבר, תקראו בבקשה את פרק ב', כי לצורך היקשרות טובה צריכה להיות היפרדות. מתי אנחנו מתקרבים? אחרי שהבנו שיש מרחק בין כל אחד מאיתנו. אוקיי? ברור שיש ביחד, והיא גם כולה גור בת שנתיים. אבל היא גם, כשאימא אומרת, אני לא רוצה עכשיו, זה יש משהו שהילד צריך לדעת לעמוד בו, כי אימא לא רוצה. יש פה גם אימא עם רצונות.
היא אומרת לה את זה, אבל זה כאילו, היא ממש כאילו לא...
לא, אבל שוב, היא מצפה כמו אתה, שאמרת, היא לא רוצה ללכת המטפלת. היא מצפה שהילדה תעשה את זה לבד. הילדה לא תעשה את זה לבד. לילדה זה נוח, לילדה זה הרגל, את הילדה זה משרת, את הצרכים של הפסיכולוגים זה משרת, גם שליטה באימא, גם הרבה תשומת לב, גם הרבה צמידות לאימא, את הילדה זה משרת. כן. אז לצפות ממנה שהיא תפסיק לעשות דברים שטובים לה, למה? למה שהיא תרצה כולה בשנתיים להפסיק לעשות דברים שטובים לה? אני רוצה, כבר שהילדה לא תתפוס אותי, אז אני קמה והולכת. ואם היא מתקרבת אליי, אני רצה, ואני אומרת לה, מאמי, אם את תתפסי לי את הסמלה, אני נכנס לחדר, אני סגור את הדלת. אני לא אתן לך להיכנס, אני רוצה להיות לבד קצת. אני רוצה להתחיל ללמד את הילדה, שיש לי בקשות, שאני מצפה שימולאו. וזה לא כל היום, וזה לא כל הזמן, וזה לא הכל בבת אחת, בקטנה. את צריך להתחיל עם זה.
אוקיי, בסדר גמור. תודה רבה לך.
בבקשה, בבקשה, בבקשה. כל טוב, שבת שלום. תודה. חבר'ה, היו פה המון דברים בשיחה הזו, המון דברים. היה פה ילדה קטנה, היו פה קשיי הסתגלות, היה פה צרכים פסיכולוגיים של נראות, של שליטה, של כוח. היה פה, באמת, של היקשרות, של הכל. ועדיין צריך לזכור שאנחנו מלמדים את הילדים, מלמדים אותם הרגלים, לא תמיד המתוקים והמסכנים מקבלים כל מה שהם רוצים, נעשה את זה עם הרבה אהבה, עם הרבה חמלה, אבל עם תקיפות, עם מבט מאוד ברור, עם מה אני עושה, איך אני מגיבה, אוקיי? שאין בזה כעס, ואין בזה התנצלות, ואין בזה שיחות יתר. תקשיבו, יש פה, היה פה המון באמת בשיחה הזאת עם האבא. טוב, אני יוצאת רגע לכמה דקות של פרסומות, תשארו איתנו, אני תכף חוזרת. והנה השיחה הבאה.
שלום, מדברת סבתא. אני רוצה לשאול בקשר לנכדה שלי, שבשנה שעברה הייתה עם ההורים שלה בחול, היום היא ב3.5, והיא הייתה בגן מאוד נחמד והמון שמחת רצון, ואז הם היו 3 חודשים בארץ, וחזרו שוב לאותו מקום, והיא חוזרת לאותו גן.
רגע, לא כך הבנתי. לא הבנתי, יקירה. הם חיים בחול, הם היו בארץ, חזרו לחול.
הם ישראלים, שנה שעברה הם היו בחול.
אוקיי.
בעבודה.
אוקיי.
והילדה הייתה בגן מאוד נחמד.
שם.
והיה מאוד טוב.
שם.
בחול, כן.
אוקיי, אוקיי.
והיו 3 חודשים עכשיו בארץ, בתקופת הקיץ, וחזרו לאותו מקום, והילדה חזרה לאותו גן. רק עכשיו היא בקבוצה של יותר גדולים, והיא מוצאת את עצמה במקרה, בקבוצה שיש 7 בנים והיא,
וואי.
וגנן.
וואי, תראי מה זה. איזה פוקס.
והשאלה אם זה בכלל משמעותי, הם כולם משלוש וחצי, ואם כן, אם יש משהו שאת יכולה להמליץ.
תראי, אנחנו יכולים למצוא לזה סיבות לבעד וסיבות לנגד. אין ספק שיש משהו, אם אנחנו יוצאות מנקודת הנחה שיש שוני במוח של, או בהתפתחות הרגשית של, או ביכולת החשיבה של בנים ובנות, אז אנחנו אומרים לעצמנו, וואו, וואו, רגע, אז אין לה אף בת אחת רכה יותר, תקשורתית יותר, כל מיני דברים, עם כל מיני דברים שאנחנו קוראים להם דברים של בנות. מאידך, בגילאים הצעירים אנחנו יודעים שכמעט ואין הבדל. נכון, נכון שיש משהו, למשל, אפשר להגיד משהו מאוד כללי, שבנים אנחנו יכולים למצוא אצלם יותר תוקפנות. בגישה אנחנו יודעים היום שאין לנו בדיוק את אותו מוח, אז אנחנו ממש ממש יודעים היום. אנחנו יודעים היום שכל הבנים התחילו כמו בנות, וברגע שהקטע המיני של בנים, המין לא סקס אלא גם לא מגדר, המין, זכר או נקבה, לזאת הכוונה. ברגע שזה מתפתח ויש יותר טסטוסטרון שם, אז המוח מייצר איזשהו סוג של שינוי. זה בא על חשבון מקום של חברתיות ושל תקשורת. זאת אומרת, יש הבדלים. תראי, היא בת 3, כן?
וחצי.
יש פה לדעתי בגיל הזה כבר משמעות לבנים ובנות. אבל זה שהיא רק עם בנים, היא תמצא, היא בלב אחי, תמצא בין הבנים, גם אם היו בנות בגן, היא תמצא את אלה שנעים לה איתם. תראי, אני שואלת עצמי, הרי מתי הם אחר כך מגלים שלי יש פוט ולך יש בולבול? זה פחות או יותר רגיל שהם רואים את ההבדלים ביניהם, את ההבדלים כן. הגופניים.
היא כבר מדברת על זה תקופה, זאת אומרת, היא גילתה, היא כבר מודעת להבדלים האלה.
שלבנים כולם יש פוט, יש פין ולה יש פוט?
כן, בולבול ולבנות אין, כן.
כן, כן. כי לזה היא נחשפת כל הזמן.
כן.
תראי.
נכון. עוד מהגן בארץ.
בדיוק. בעצם המחשבה שלנו צריכה להיות, האם האין בנות בגן, עלולה להיות לזה איזושהי השפעה פחות טובה. האם בגלל שאין בנות בגן, היא תהיה 3 נקודות. האם בגלל שאין בנות בגן, יהיה חסר לה 3 נקודות. את מבינה? זה העניין. עכשיו, אני לא הייתי חוששת. אם טוב לה, והיא נהנית. כן, לא הייתי רוצה לדעת, כן הייתי רוצה לדעת שיש סיכוי שאם לא השנה, אז בשנה הבאה, ייכנסו בנות לגן. כי כן, מתישהו היא תצטרך גם את את תחושת הביטחון של עוד בנות, עוד כמו שהיא. כי כרגע היא יוצאת דופן. אבל כרגע להיות יוצאת דופן בגילה, זה עוד לא כזה משמעותי. הם עוד לא מחפשים כל כך את איך להתחבר לפי קבוצת המיניות. את מבינה? היא מדברת על זה דרך אגב?
זה רק זה יום רביעי של בגן,
נכון, 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 נכון. היא ברגע מסוים תשאל למה אין בנות.
כן.
אני חושבת שמה שההורים שלה צריכים זה לדאוג שאחרי צהריים פעמיים 3 בשבוע לפחות היא תשחק עם בנות. כדי לאפשר לה גם את הגיוון הזה. להיות עם בנות, כי בנות בסוף קצת עושות קוקיות, קצת, כי הרי מה אנחנו, איך אנחנו לומדים ולומדות את כל הדברים החברתיים? מה ההורים שלנו? ההורים מהווים את המודל למגדר. מה זה אישה? מה זה גבר? הם גם מהווים את המודל לרעיה ולבעל, לאימא ולאבא, כן, את המודל לסמכות. אבל איך ילד ידע מה המשמעות של להיות אישה? כי הרי להיות אישה בתרבות שלנו זה שונה מה של להיות אישה במרוקו אולי, או באתיופיה. וכי אנחנו יודעים היום שמגדר זה עניין חברתי. ולכן, היא בעצם יש לה אימא, היא מסתכלת על האימא, והיא תאימה מה זה, ואז בשלב מסוים יש גם בנים שרוצים דרך אגב, ואז יש הורים שנותנים ויש הורים שחושבים שזה לא נכון לשים לק, למה? כי אימא שמה לק ואימא ואני אותו דבר, כי לשתינו יש פוט ושתינו מגדלות צערות ויש לנו קוקו, בנים לא מין, את מבינה? הם מוצאים את הדברים האלה, זאת אומרת שזה לא שאין לה והיא לא רואה מה זה, יש לה מודל לבת והיא בת 3.5. אז אני הייתי כן חושפת אותה אחרי צהריים לחברות, פשוט כדי להעשיר את מגוון הטמפרמנטים והפעילויות. עכשיו, אם היא תמצא מבין 7 הבנים שהייתה בגן, היא תמצא את 2-3 שנוח לה איתם יותר. עכשיו, תלוי בה, תלוי מי. אני למשל הייתי בת חצי בנית, 3/4 בנית, גם בגלל הטמפרמנט שלי, וגם בגלל שגדלתי עם 3 אחים בנים. מבינה?
גם סבתא שלה אותו דבר.
אוקיי, ובדיוק, ויש כאלה שהם לא, והם כאלה, והם נינוחות, וממש כתות, ואולי קצת בישניות, וכזה כזה, אז היא תמצא כזה כזה, יש גם בנים מתוקים כאלה.
ברור.
אוקיי? אז אם ההורים שקטים, וזה בסדר להם, וזה לא יוצר, ולא כולם הם תוססים ופירי אדם, והילדה תמצא שם חבר, אז זה בסדר, זה עוד לא בסטי. זה לא כמו בגיל יותר מבוגר, כמו לקראת גיל ההתבגרות. החברים בגיל הזה הם אינסטרומנטליים. אינסטרומנטליים, הכוונה, הם משרתים משהו במוטיבציה של הילדה. נעים לה, איתו נעים לה לשחק בארגז חול, איתו נעים לה לעשות פאזלים, איתו נעים לה לשחק בפינת בובות, כי הוא תמיד רוצה להיות תינוק והיא תהיה האמא שלו. את מבינה? היא תמצא, היא תמצא. אני חושבת שכרגע, אני גם לא הייתי רוצה להעביר אותה באמצע השנה. אם זה המצב, וזה נוח להורים, והגננת היא סבבה, ו...
הגנן.
הגנן.
כן, זהו, שזה עוד...
נכון, היא באמת מאוד עטופה בדמויות של בנים. אבל להיות גנן זה משהו אחר, זה משהו יוצא דופן, זה מישהו שיש בו איזושהי גישה רכה ומכילה ורואה. אני חושבת שהיא יכולה ללמוד המון, אם זה גן טוב, אם זה גן שהילדה אוהבת ללכת אליו, זה גן שרק 8 ילדים, אז גם שמים לב לכל אחד מהם לחוד. אני לא חושבת שזאת סיבה להעביר אותה גן, וגם יכול להיות שתוך כמה חודשים תצטרף במקרה עוד ילדה, את יודעת לפעמים יש כל מיני שינויים, יכול להיות שגם יצטרף עוד ילד, אני לא יודעת.
נכון, זה גם יהודי.
אני לא רואה, זה בארץ, נכון?
לא,
היא חזרה לחול. הם היו פה 3 חודשים, נכון, וחזרו לחול. איזה חול זה? אני סקרנית, אם את רוצה רק להגיד. רק אם את רוצה.
ארצות הברית.
מעניין, וזה גן יהודי?
כן. כן, בגלל זה,
כן.
שאמרת, מאוד יכול להיות.
כן.
תתקרפו בהמשך.
אני זוכרת שאחד הדברים הראשונים שהנכת שלי ידע, כל אחד משלושת, 3 מתוך 4 ילדה יעשו רילוקיישנים בשלב כזה או אחר שלהם, כן. ושל הלימודים שלהם ושל גילאי הילדים שלהם. ואחד הדברים הראשונים שהנכת ביגיע לחול בגיל 3, אחותו הייתה יותר גדולה בבן 3, אנחנו אחרי כמה חודשים באנו, הגדולה כבר דיברה אנגלית שוטף, והקטן, הדבר שהוא הכי אהב, זה הוא היה שר לנו, המוציא לחם מן הארץ, זה היה משהו.
לגמרי.
עם המבטא האמריקאי, זה היה, אך, כן, זה היה ממש חמוד. תראי, אני לא רואה בזה טעם לפסול. שירו, שישגיחו, כמו שאמרתי שוב, שיוציאו אותה לחברות אחרי צהריים, כדי שיהיה לה גם את המגוון של לעשות יותר דברים, שאני מעיזה להגיד פה דברים של בנות. למרות שיש גם בנים שעושים דברים של בנות, ויש בדיוק הפוך, כמו שאני עשיתי דברים של בנים. תניחו לזה. אם טוב לה שם, והיא נהנית שם, ו... כן, תניחו. ואם יום אחד היא תבוא ותגיד למה אין לי חברות או אין לי זה, אז תגיד לו בוא נעשה חברות, נמצא חברות אחרי צהריים. גן זה חצי יום, ואחרי צהריים זה גם חצי יום, אז בואי נמצא לנו חברות לחלק השני של היום. תראי, אני גם חושבת שלהעביר אותה, יש בזה איזשהו משהו של לוגיסטי. זה כנראה רחוק, וזה לא יהיה ליד ההורים, וזה יותר מסובך.
וזה חדש שוב.
מה?
וזה שוב חדש, פה בכל זאת, בגן גדול, יש הרבה דמויות שהיא מכירה.
נכון, נכון. למרות שאם אנחנו סומכים על הילדה, אנחנו לא נפחד לייצר לה עוד פעם צורך בהסתגלות. זה צריך לחשוב. אם יש לי ילדה שאני מכירה אותה, שמי, הם מייצרים לה את זה, הם העבירו אותה מפה לשם, משם לפה, מפה לשם. אנחנו מוצאים המון החלטות שהילדים משלמים עליה מחיר. לעשות לאח, זאת החלטה שהילדים משלמים עליה מחיר. עד שהוא יהיה חבר שלה, זה עוד 20 שנה. או אם אחותה תהיה חברה שלה, אנחנו עוברים דירה. רק אפילו באותה עיר, מעבר דירה הוא מעבר מאוד משמעותי. אנחנו אולי בגלל העבודה גם עוברים מדינה. תראי, בארץ אנשים שבגלל העבודה בצבא של אמא או של אבא, כל שנתיים עוברים בסיס. אבא לא יצא אותה, או אמא לא יצרו את ההתקדמות שלהם בקריירה הצבאית, כי צריך לעבור דירה, עוברים דירה. ועוברים גם בסיס, זה גן חדש, אנשים חדשים, זאת אומרת, אנחנו עושים את הדברים האלה, אבל אם את סומכת על הילד, ואת מעבירה גם איזשהו סוג של, אני סומכת עליך, זה קשה, אני יודעת, ממוש, אבל אני אמא ואבא פה לעזור לך, וגם יש לך המון כוחות, ואתה תתגבר. אנחנו מגדלים ילד שיודע להתגבר. כאילו, כפיתי עליו את הצורך בהסתגלות, אבל זה מה שיש בחיים כל הזמן, את הצורך להסתגל. אז לכן, אם ההורים מוטרדים, אני נותנת פה להורים לפחות 50% מהמשמעות, כי אם ההורים מוטרדים, זה לא יעבור בשקט גם לילדה. הם כל הזמן ישאלו שאלות סביב זה, היה לכם לשחק, היה לך טוב, ומה הוא אמר, ויכולת לשחק, את מבינה? וזה עלול לייצר משהו. לכן אם ההורים נורא מוטרדים, והם לא שקטים, שיעבירו את הגן. אבל אני חושבת ש...
זה לא
המצב. אני לא חושבת שאנחנו צריכים לדאוג. לא, לא. אבל כל הזמן כן, להסתכל ולראות. מה קורה בשנה הבאה, אנחנו יודעים? היא תישאר עם
אותה... היא עוברת בכלל מסגרת.
כן, הבנתי, הבנתי. אני לא חושבת. אני הייתי כן קצת צופה. הייתי גם נורא סקרנית לראות. מה הילדה עושה, אם היא מתחברת, איפה, מי החבים. היא תמצא חבר אחד להשתוללויות, וחבר אחד לשחק באמא ואבא. מה את חושבת? זה ילדים אחרים. יש לה שם מגוון של שבעה בנים לבחור מתוכם. והיא בטח תרגיש קצת כמו נסיכה שיעשה לה סבבה. הבת היחידה, זה... לא, זה... אני לא רואה בזה דברים לפסול, מבחינתי, לדעתי, זה לא סיבה לעבור גן. ולעשות לה רק שיהיה טוב, ולראות שההורים לא יושבים שם על הוריד בנושא הזה. שהם שקטים, שהם שלמים עם עצמם, ולהעביר את 10 חודשים האלה, וזהו.
יופי.
בהצלחה לכם.
המון תודה לך.
בבקשה, בבקשה.
כל כך חכמה זה קש.
תני, בכיף. תודה גם לך.
תודה רבה.
להתראות. זהו, בלי ששמתי לב, תמה עוד תוכנית שלנו, תודה רבה למאירה פרץ, תודה רבה לעידו טבת, אחיעד לוק, רעות מתתיהו ארגון ואיציק אהרון. תודה רבה לכם שאתם נותנים בי אמון, שאתם עולים לשידור, שאתם מקדישים את הזמן הזה, מקשיבים לתוכניות. כל טוב, כל טוב, תקופת חגים טובה, שתהיה לכולנו שנה נהדרת, נהדרת, נהדרת.